טוב, שלום. אנחנו מתחילים ללמוד את מחלוקת התנאים על שיעור הילודה לגבי קיום מצוות פריה ורבייה. כפי שראינו בשבוע שעבר, הסוגיה עוסקת בשיעור מדאורייתא. מדרבנן עסקנו בשבוע שעבר בדברי הגמרא בס"ב עמוד ב', בבית שמאי ובית הלל אומרת המשנה, לא יבטל אדם מפריה ורבייה אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרים שני זכרים, ובית הלל אומרים זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה ברעם. יש חוסר איזון ראשית בין הבאת בית שמאי לבית הלל במשנה, זה שלבית הלל יש פסוק ואילו לבית שמאי אין פסוק. למה? אני לא בטוח. מה שכן, הפסוק הוא קצת מפתיע. לכאורה היינו שואלים את עצמנו, מה היסוד המחלוקת? ונתחיל מבית הלל. למה זכר או נקבה? היות והמצווה היא פרו ורבו, זוג של זכר או נקבה מעמידים צאצאים, אז הם משכפלים את עצמם, גם הם צריכים לדאוג שהדור הבא יהיה מסוגל לפרות. הדבר המעניין הוא אבל שהפסוק שמובא הוא לא בא בכלל מהפסוקים של פרו ורבו. כלומר, זה לא מצוין במשנה שזה יוצא ממשמעות הפסוקים של פרו ורבו, אלא הפסוק הזה הוא בבראשית פרק ה', שם נאמר זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה ברעם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום יברעם. זה הפסוק שמובא, והפסוק הזה לא מתאר את חובת פרו ורבו כמו שהוא מתאר את בריאת האדם על ידי הקדוש ברוך הוא. ולכאורה המשמעות היא שהצליל שעולה מהצמדת הפסוק הזה לדברי בית הלל זה שבית הלל רואים לנגד עיניהם לאו דווקא קיום העולם ולאו דווקא הפסוק שבית שמאי ירצו, לפחות הגמרא בהמשך תשים אותו בפיהם מסיבה טובה, כי במשנה בגיטין בית שמאי מביאים את הפסוק הזה, הפסוק שלא תור ובראה לשבת יצרה, הפסוק שמדגיש את קיום העולם. ועוד שהפסוק שמובא כאן הוא פסוק שמתאר איך הקדוש ברוך הוא בורא אדם, והאדם הזה הוא בדמות אלוקים, והאדם הזה הוא אדם שבנוי מזכר או נקבה. ויש כאן איזושהי רמיזה אולי לכיוון שהוא הולך חזק בתוספתא, ונעסוק בזה יותר כשנגיע לברייתות בגמרא בסמך ג' שעוסקות בזה, שמצוות פריה ורבייה קשורה במצוות בהלכתה בדרכה ומיתת יהודי הצורך להידמות לבורא. רק העמדת זכר או נקבה מעמידה את הדמות שהיא בדמות אלוקים שעשה אותו. זכר ונקבה יחד בפסוק כאן ויקרא את שמם אדם, רק שיש את שניהם יש כאן אדם, לא מודגש בפסוק הזה, לא מודגש בכלל נושא הפריון. זו נקודה שכדאי לחשוב עליה, על ההיבט הזה של מצוות פריה ורבייה. לגבי בית שמאי, בתוספתא אנחנו מוצאים ההסבר הבא. רב נתן אומר, זה מי שיש לו את הדפים ששלחתי היום, זה בשורה הראשונה, רב נתן אומר בית שמאי אומרים שני בנים כבניו של משה, שנאמר ובני משה גרשום ואליעזר. וההסבר הזה מובא גם בגמרא אצלנו. אומרת הגמרא בסמך א' עמוד ב' למטה, בית שמאי אומרים שני זכרים, הייתה מיוד בית שמאי ילפינה ממשה, דכתיב בני משה גרשום ואליעזר. כן, איך אתם מבינים את זה? למה כמה לומדים ממשה?
כאילו שהוא עשה את זה בפבנה.
אז הוא פרש מאשתו אולי.
אז אתם, סליחה? אז אתם כבר מסתמכים על המשך הבבלי, ורשי הכניס את זה כבר כאן כשהוא קורא את שיטת בית שמאי. אומר רשי, ילפין ממשה שכיוון שהיו לו שני בנים פרש מן האישה. כן, שמהי ההנחה שעומדת ביסוד הפרשנות הזאת? שלו משה לא היה חושב שדי בשני בנים, אז הוא לא היה פורש מהאישה, בגלל שכל עוד שהוא לא קיים מצוות פריה ורבייה, הוא לא פורש מאשתו. אני רק אומר שמי שהיה בשיעור הקודם, זה עולה במפורש בגמרא פה בהמשך, יודע שעצם הפרישה מהאישה היא פרובלמטית, בלי קשר למצוות פריה וריביה. כן, בבקשה. אני רואה שאתה רוצה להעיר, כן. אוקיי.
אני חשבתי משהו שפנטין משה בזה, בנקודת הספר, בספר אומרת, בפירוש מבנה משה. אבל אם נעזוב, נכון זה מה שקראת?
כן.
אבל אם נעזוב את זה, אני חשבתי אולי לומדים עם משה עצמו. משה נולד, אז יש את ההפרה שמריאם אומרת לאמרם, פרו בגלל הזכרים, וכך קראת לנובעת השבות. ואם את שואלת משום נגיד יש את העניין של רבי יהושע שם מה שצריך שיהיו הרבה אז בסדר הקדוש ברוך הוא אנחנו מביאים ילדים הקדוש ברוך הוא הולך אותם דרך פרו אז השנה צריך לעשות את זה לקדוש ברוך הוא ואם משום של אמרנו שהאדם חייב להיות עם אישה כי אחרת יבוא להידחה
זה מקסים, תמשיך, תמשיך.
למה צריך אדם להיות
אישה
שווה בלבדם?
כן.
אז יודעים על אמרם. רק להזכיר אמרם זה אחד מהבאה שאתה רואה שמתו ביתר של נחש. זאת אומרת שמתו ולא חטא בכלל. אז גם פה, אני מסודש. כי בית
שמאי צריכים, צריך עוד זכה. אז זה הוכחה בשביל
בית
שמאי. כן.
אני חשבתי שבאתי
לילה חדים
לענות
להם. אתה מכיר קצת ספרות שאוהבת לעשות דרושים כמו שאתה עושה? אז אני אספר לך, אני מפנה אותך לספר שהוא מאוד אוהב דרושים כאלה, ספר שכתב אותו המשנה למלך, שנקרא פרשת דרכים. כל הספר בנוי על הנחה שכל מה שהדמויות המקראיות עושות, גם אלה שחיים לפני מתן תורה, הכל בנוי על שיקולים שכתובים בתוך דיונים, דיונים הלכתיים למיניהם, כן?
נושא ידע גם השיח
ידחדש... כן. ואת אמיר הערות מאוד 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 חשובות, רק תרשה לי ל... כן.
רגע, אמרת, אומרים, זה לא בגלל זה שהוא הלך לקחת את החדר, לא ידע, שהבנים אתם בעצם אומרים שהתחתם את השירות, אבל הבנים עמודו. אז מה העניין שאתה לעשות? אז בעצם, מה שמריאם אומרת לאמרם, זה לא בשביל שצריך לקרוא, אלא כדי לקיים את העם. אתה צריך לקיים את העם. צריך להמשיך להיות בשיעור בנות, גם טוב. אז פה, אני דעתי, אולי יש פה איזושהי מחלוקת בתפיסה בין בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים, זה לא עניין שלך, אם ימותו או לא, אתה תעשה את המצווה. ולכן שצריך שיהיו שני זכרים. ובית הלל יש להם יותר את הגישה שהיותר מעשית. כמו ששמאי קונה משהו, זאת אומרת, זה לכבוד שבת, זה
אומר,
אז תמיד הוא, המכוון כזה מסוים,
אתה אומר פה כל כך הרבה דברים, שאני מנסה לשקף מה שהבנתי. וחוץ מזה שאתה מתפקד כפרשת דרכים, אתה עכשיו מתפקד בכובע אחר, אתה רוצה לקחת את מחלוקת שמי, בית שמי ובית הלל, ולקשר אותו לתפיסה שלך על המחלוקת הכללית בין הבתים, ולנסות לשבץ את המחלוקת הזאת בתוך תפיסות כלליות שמניחות שיש איזשהו מכנה משותף למחלוקות האלו. כן, אם אתה רוצה לראות מאמר שנכתב על זה, הרב זווין לאור ההלכה, יש לו מאמר שהוא מנסה לאפיין מחלוקות בית שמאי בית הלל מקרב ההיסטוריונים, יש כל מיני גישות אחרות, מגישות יותר סוציולוגיות שגינצבורג כתב על זה, או גם אלה גישות, כן, למיניהם. כן, יש ספר שלם שנכתב על ידי רב ישראל בן שלום, שהוא בישיבת נתיבות היום, הוא מוויז'ניץ, כן? גם מקיבוץ סעד, כן? והוא כתב ספר שלם על בית שמאי, שגם הוא מנסה לאפיין כל מיני מחלוקות למיניהם, כן? זה בהחלט כיוון שרואי לעשות אותו. אני ברשותך, אני בכל זאת צאצא של בריסקאים, אני רוצה להתמקד במחלוקת הספציפית כאן, במה שיש בה, כן? ו- ורק אחרי זה לראות, אולי אפשר לקשר אותה, אבל 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 אני אומר, הפרשנות שעולה מתוך דברי רש"י, שהיא לא המשך הגמרא, היא שלו משה היה חש שהוא לא קיים פריה ורביה, הוא לא היה פורש מהאישה. למרות שמי שקורא את המשך הגמרא, זו פרשנות מאוד לא פשוטה, כי למה הוא פורש מהאישה? כי הוא חושב שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו בכל רגע. האם הדבר הזה לא יכול לגבור גם על פריה ורביה? אז זה לא דבר כל כך פשוט, ההנחה הזאת, אלא כי נגיד, הקדוש ברוך הוא לא היה בוחר בו עד ש... זה, הדבר לא כך פשוט. אני מעדיף להתמקד במשהו קצת שונה. אני יודע שרשי פה בחר בפרישה שלו מהאישה, זה כאמור על פי המשך הגמרא, אבל יכול להיות שיש פה באמת נקודה מאוד יסודית שמבדילה בין בית שמאי ובין בית הלל. האם זה מקרי שבית שמאי הולכים לפי ההצעה הזאת למשה רבנו? דווקא משה רבנו. אנחנו נראה שבהמשך הגמרא מביאה דעה קצת שונה על בית שמאי, והיא אומרת זה הולך לקין והבל. וגם אני צמתי בדף מקורות במדרש תנחומה, במהדורה שבובר הוציא בפרשת בראשית, שם מסבירים מה יתאמה עוד בית שמאי כנגד קין והבל, מה יתאמה עוד בית הלל כנגד אדם וחווה. יש לנו פה בעצם, אפשר לומר, שני מודלים לאיפה ללכת. מודל אחד הוא ללכת למשפחה הגרעינית היסודית, שאין בה שום מימד או שום מאפיין יהודי או תורני מיוחד. שום דבר. אני הולך לקין והבל, אני הולך פשוט למשפחה הראשונה, רואה את מי הולידו אדם וחווה, ומה בעצם אני מגלה משם, איך לראית משפחה. אני הולך לאדם וחווה, אני רואה מה יצר הקדוש ברוך הוא. אדם וחווה הכי מזכירים את הפסוק של בית הלל, זכר ונקבה אברהם. כן, הגמרא מביאה אחר כך בהמשך שהלכו לקין והבל אותה דעה, כן? מצד שני, עכשיו, רואים פה, הייתי אומר, אינפלציה של מקורות, שקולטות, שחייבים ללכת תמיד למקורות הראשונים, כי מה בעצם הם מתארים? משפחה גרעינית, הבסיסית, איך מעמידים משפחה? ופה הערת הערה מצוינת קודם, שאני אגע בה עכשיו, נרחיב בה מיד בהמשך, שברור שהתורה לא מתארת את כל מי שנולד. זה ברור. כלומר, אחד מהדברים אולי הבולטים והמפתיעים, כשלומדים פרשת בראשית, כתוב זכר ונקבה אברהם, אבל אין נקבות שנולדות שם. פשוט הן לא נולדות, אין שום תיאור של ההולדת שלהם. פתאום אנחנו מגלים שלמח יש לו נשים להתחתן איתם, אז כנראה שבנות נולדות, כן? מה? אחרי זה. מי ההמשך? מי אנוש, שמתחיל לשיר, אז כתוב, ילד בנים ובנות, אבל אין לבנות אלה שמות. עכשיו, כל מי שקורא את התנ"ך, ברור לו שנולדו בנות, כן, אחרת, אז מה אנחנו צריכים לומר? מצד אחד ברור שזכר ונקבה אברהם, ולכן הן צריכות להיוולד במדרש עם העת, אבל הן נולדות גם בפשט, זה ברור שהן נולדות. מצד שני, התורה לא מתארת כל מי שנולד, זה ברור, התורה בוחרת לתאר דמויות מסוימות שנולדות, כי הם נחשבים אבות האנושות, כי השרשרת של המסירה של האנושות עוברת דרכם. ובמשמעות הזה אפשר באמת לראות פה תפיסת עולם כנראה מאוד בולטת, שהנקבות הן עזר כנגדו, פשוטו כמשמעו. דיינו, ההיסטוריה עוברת, מה לעשות, התנ"ך הוא פטריארכלי, כן, מה לעשות, כן, ההיסטוריה עוברת דרך הגברים, ויש פה ושם ציון של שמות של נשים. אבל וכך, מה אני יכול לומר אם אני חושב על הדעה הזאת קין והבל, שכשהתורה מציינת את קין והבל, למרות שברור שהיו שם גם שנולדו גם נשים, זה ברור, אחרת עם מי קין והבל התחתנו, כן? עם מי, כן? אבל התורה כאילו לא מציינת אותם, אז שאני בא להגדיר כאילו מהי משפחה, או שאני מציין צאצאים, עכשיו זה דברים שלנו מאוד קשה לומר אותם. אבל מה לעשות שבתנ"ך רואים שזה היה במבנה המשפחה, שנמצאנו כל מי שנולד למשפחה, הוא ילד שווה ערך לכל ילדים האחרים, נכון? ואנחנו מכירים מחלקים יותר מאוחרים של התנ"ך, שזה לא ככה. של המקום הכי בולט, שבטח עובר לרבים בראש, זה יפתח. אם הוא בן אישה זונה, אז הוא לא לגיטימי, הוא פחות בן. בוא נלך לבית יעקב. חלק גדול מהסיפור של בית יעקב זה שיש שם כמה אמהות, ויעקב מעדיף את הבנים של
הגבירה.
האישה האהובה. כי איך יעקב תופס את לאה ואת בידי את השפחות, הם סוג של פילגשים, לילדים יש מעמד אחר.
כן, והדברים האלה הם פשוטים. מה זה בעצם אומר? שבתפיסה של המקרא, אם אפשר לכלול את הכל ביחד, אז זה מסוכן, כן? אבל כשאני מדבר על ילדים, אני לא די בביולוגיה. ומי שהכי ממחיש את זה מכל התיאורים של הברות, זה עניין הבכור. בכור זה תפקיד, בכור זה מינוי, זה לא ביולוגיה, זה לא מי שנולד ראשון, כן? אפשר לפטר את הבכור, בספר בראשית כל הבכורות נדחים. עכשיו, יש תפיסה כזאת ורואים אותה לאורך הפרשיות הסיפוריות, שהדבר הזה גם נכון על בנים. אפשר לשלח בן למדבר, ואם אתה בן הגר אז אתה פחות הבן של אברהם וכולי וכולי, כן? ועל הרקע הזה, כשהתורה מתארת את קין והבל ולא מתארת את האחיות שלהם, מה בעצם התורה מסמנת? הם הבנים. כי יש פה תיאור של משפחה, כי זו משפחה של בנים. האנשים שם הם היו מסייעות כנראה. עכשיו, אבל בכל זאת, ניגע בהמשך, בשאלה אם בני נוח מוצאים מפריה ורבייה, יש פה קו אחד במקורות שהוא קו שבעצם לא שואל את עצמו בכלל מה כתוב בלשון הציווי, זה לא מעניין אותו, אלא מה הוא שואל, שאלה מאוד בסיסית, איך מתוארים בתורה המשפחות הראשונות, הגרעיניות, ככה נראית תבנית טמפלייט של הולדה של משפחה. וכאן מול בית הלל, שבית הלל מיותר להסביר אותם, כן? ברור, צריך זכרים, צריך נקבות, זה ברור. אומנים בית שמיים, אומרים, הנה, התורה אומרת שהיה משפחה של קין והבל, אז לפי אותה דעה בתנחומה, זה מה שהתורה מצפה מאיתנו גם להוליד. הדבר הזה עוד יותר בולט עם משה, כלומר, הלכת למשה זה דבר לא טבעי, זה דבר באמת יוצא דופן. מצד אחד זה הכי טבעי, הוא מקבל את התורה, כן? ולמה הוא פורש מהאישה? מי שכבר הכין את הגמרא, איזה רקע? שהוא מקבל את התורה, כן? ויש פה איזה בבואה בדמות של משה, ודאי של מי? של בן עזאי, שאנחנו כבר שמענו עליו. היינו מישהו שבגלל שהוא דבק בקדוש ברוך הוא פורש מהאישה. יש פה איזה בבואה כזאת. ועם זאת, השאלה, האם רק הלכו למשה בגלל שמשה רבינו פורש מהאישה, והוא בטח מקיים את השולחן ערוך, אולי יש פה איזו אמירה קצת אחרת. והאמירה הזאת, אני חושב, היא, ואנחנו צריכים שזה קצת ניכנס לעובי הקורה, איך חז"ל התייחסו לזכרים בנקבות. אבל דברים שאני מבקש, לא צריך ללכת לחוש לא בנוח בכיסא, זה דברים שעדיין נמצאים בתרבויות, ובטח היו אלפי שנים, וגם אם היום אנחנו חווים את הדברים אחרת, זה לא אומר שצריך לא להתעלם מזה שככה זה מתואר, כן? ואני חושב שמה שבעצם הרעיון שעומד בבסיס תיאור של גרשום ואליעזר, של בני משה, ומה שעומד בבסיס הרעיון שבית שמאי אומרים, זכרים, זה ההנחה שהורות או פרפריה ורבייה לא די ביולוגית להעמיד ילדים כדי לקיים את העולם, זה יותר שיטת בית הלל, זה נשמע ככה, אלא זכרים נחשבים כממשיכים את התורה, כמו משה מסמל משפחה שונה מהמשפחה של אדם הראשון עם קין והבל. דיברנו על זה קצת בשיעור הראשון, התיאור של אדם הראשון הוא תיאור יותר ביולוגי. אצל משה כמקבל התורה אולי נכנס הרעיון שאתה מעביר לבנים שלך, אתה מעביר להם מורשת, אתה מעביר להם תורה, אני רואה אותך כי יוצר המשכיות. אז מה אני אומר? משה נכשל בזה, צודק משה, שמשה רבינו עצמו לא זכה שבניו ימשיכו אותו, נכון? אז אולי הרעיון הזה הוא רעיון לא נכון, אבל אם אני שואל את עצמי, מה יכול להיות מישהו שאומר ששני זכרים, מה יכול להיות הרעיון? אז דומני שהרעיון הוא א', גם הוא בטוח שצריך שניים, המספר שניים נשמר, למה המספר שניים נשמר? כי פור וור, זה שון רבים, צריך שניים, והסיבה שצריך זכרים זה כי הזכרים נחשבים בחברה פטריארכלית, ולא רק שם, הם נמשכים כהמשך של האבא, כן? ויש איזה גמרות מפורשות שבו מיד נראה אותם. בסין עד לפני שבוע היה אפשר ילד אחד, ומה הם גילו? שאם יש רק ילד אחד, ממש הדעה בגמרה פה שפרו ובו מספיק אחד, שאחרי זה אי אפשר לעשות משפחות בדור הבא. זה מה שהם גילו, כי כולם רצו בנים, כן, הייתה שמה.
עשור בהודו לסעור כוסף.
בגלל זה.
זה דבר שמה, זה דבר שמה, גיל
כן, הנה. אז אני אומר, זה לא דברים שנעלמו. כן, ואם נשאל את עצמנו, כן, משה.
נראה לי שפשוטות הפסוק, אולי יש הקשה מצווה שיהיה פשוט פסוק, אומרת, משה, הוא היה פרומייל, והיה לו רק שני בנים, וזה ברור, וזה
בסדר.
וזה בסדר. ומצד ההיגיון, נראה לי שוודאי שיש משהו פטריקלי בזה, אבל נראה לי שאפשר לקרוא לזה פשוטות הפסוקים. זאת אומרת, שיש חיוב פורבו על הגבר.
אז הגבר צריך להעמיד שני
לשחפל את
עצמו,
לא רק לשחפל אלא
להרבות, כמו מי שמוציא את הנשים מפריה וריביה, שזו עוד מחלוקת שצריך לראות. אז זאת אומרת, הוא הוציא גם את הנשים מהפרובו, כלומר זה להרבות גברים, זה להרבות שחפים. יפה, כן. נכון. ואילו את אומרת שלפי בית שמאי חייב להיות שיהיה ריבוי של האוכלוסייה, כי אם כל אחד ירצה לקיים פורבו בשני סחרים, ואם סתומי יוולדו לו גם נקבות, אז הוא יהיה חייב להוליד יותר ילדים, נכון? ואת צודקת, זאת הערה שעולה מתוך דברי הירושלמי, שכן הירושלמי מעלה את השאלה, האם בית הלל מודים שדי ששני סחרים, ואומרים מה? אבל גם די זכר ונקבה. או אם בית הלל אומרים דווקא
זה המינימום,
או אם דווקא זכר ונקבה, כן? אני רק אעיר על זה בקצרה שהירושלמי אומר שהכרח לומר, זה בעמוד השני משורה 47, אומר הירושלמי, בית שמאי אומרים שני זכרים שנאמר במשה גרשום ואליעזר, בית הלל אומרים זכר ונקבה מבריאתו של עולם שנאמר זכר ונקבה ברעם, אמר רבי בון לכן צריכה אפילו זכר ונקבה, כלומר לפי בית הלל זה אפילו זכר ונקבה, ומה הוכחה? דלחני, כלומר אם זה לא כך מתנית מכולי בית שמאי מחומרי בית הלל. דיינו, מה אומר הירושלמי? אם נאמר שבית שמאי, בית הלל אומרים דווקא זכר ונקבה, אז מי מחמיר יותר? בית שמאי מחמירים יותר. למה בית שמאי מחמירים יותר? כי כדי לדרוש, בית שמאי מחמירים יותר. אז היה צריך, בית הלל מחמירים יותר, סליחה. בית שמאי מקלים יותר, כן?
למה?
כי בעצם למה? תעזרו לי.
זה לא תמיד.
לא, זה יכול להיות. כלומר, נאמר את זה אחרת. אם בית הלל אומרים שאפילו זכר ונקבה, אז בית הלל, אם נולדו שני בנים, או נולדו
אפילו עשרה בנים,
או בן או בת, כבר קיים את המצווה. אם נולדו בן או בת, מה בית שמאי עדיין מחייבים? עוד. אז בית שמאי דורשים יותר ילודה, אז בית שמאי מחמירים. בית הלל מקלים. אבל אם בית הלל אומרים זכר ונקבה, יכול להיות מצב שנולדו שני בנים, בית שמאי אומרים קיימת, ובית הלל מה אומרים? אם השני יודע, בכל הריון זה 50-50, ככה אני יודע. זה לא משנה כמה בנים ילדת או כמה בנות. תמיד כל הריון זה 50-50. סטטיסטי. אני לא הבנתי. בבת בת לפי שניהם לא קיימו. בבן בן לירושלמי בודק. לבן שמאי קיימו.
בבית
הלל יש
בן ובת ובת ובן.
אבל אם אתה אומר בת ובן, בן ובת, יש בן בן ויש בן בן. סטטיסטית אתה צודק. כלומר, אם נולדה בת בהיריון הבא, הסיכוי שיהיה בן או בת. זה מעניין. בכל מקרה, הראשונים די מתעקשים שפשט הבבלי הוא לא כזה, והראשונים אומרים שפשט הבבלי הוא, זה לא עניין שכולה וחומרה, זה פשוט, לכל אחד יש תפיסה אחרת של מה זה פרו ורבו. כלומר, לבית הלל התפיסה של פרו ורבו היא שחייבים להעמיד צאצאים שיוכלו להעמיד ולדות, ולבית שמאי יש תפיסה אחרת שתעמיד שני בנים, שאני מאוד אוהב את ההסבר של משה, זה נראה לי נכון. במיוחד אם מדגישים את שיטת חכמים שפורבו הוא על הזכר, אז הזכר מעמיד שני זכרים. ובכל אופן הסוגיה, תראו מה, מה הסוגיה אומרת. זאת אומרת הסוגיה, עובד שמי ללפי מבריאתו של עולם, אין דנים אפשר מי שאי אפשר, מה שתשמעו את לשון רשי, זה כאילו, הוא אומר, אומר רשי ככה, דהי לא עברה יחווה, לא אבל נקבה אחרית, נבח, מה, מה, מה אפשר לעשות? אבל הכה, מי שיש לו שני סחבים, נקבות הרבה בעולם. מה, מה זה בעצם אומר? ברור שנקבות נולדות. ברור שזה כך. האם האחריות להוליד אותה מוטלת על כל אחד ואחד? כלומר, וכאן בעצם מה שנאמר על כל אחד ואחד, מה מוטל? להרבות את, את הסחבים. למה דווקא להרבות את הסחרים? אז פה צריך קצת לראות כמה גמרות שבאמת מתארות הרעיון הזה, מה התפיסה הבסיסית שקיימת בסוגיה כאן היא, שהם מעדיפים סחרים, רואים את הסחרים כהמשך של האדם. לא, יש פה תפיסה של עזר כנגדו, זאת התפיסה, זאת התפיסה שיש כאן. כלומר, התפקיד של אנשים הוא לסייע בהולדה, הוא לעזור בניהול הבית, אבל העמדת הסחרים היא, היא העמדה של הדור הבא, הם ככה רואים את זה. זה שהיום אנחנו לא רואים את זה ככה, זה בסדר, לא כתוב שחייבים לראות את זה ככה, כן? אבל אנחנו צריכים להבין שככה הם ראו את הדברים, כן?
זה נראה שזה דווקא טענה של הלל.
סליחה?
אם כן, דווקא הלל טוען נגד זה. גם נקבה נקרא אדם.
נכון, נכון, זה רק בית שמי, כן. בכל רגע, אני הבאתי פה כמה גמרות, אני לא אעריך מאוד, אבל גמרה אחת מאוד מפורסמת, בבבא בתרא דף ט"ז עמוד ב', שם הגמרה מביאה את כל המחלוקת בין האמוראים על הפסוק בסוף פרשת בראשית, והיא כי החל האדם לרוב והפני הבנות ילדו להם. זה הפסוק היחיד שמתאר ישירות רק הולדת בנות. ועל זה נחלקו האמוראים. רבי יוחנן אמר רביעה באה לעולם, הנה העולם התרבה מעין תפיסת הלל, וריש לקיש אמר מריבה באה לעולם, תראו מה קרה. ואז מסופר רבי שמעון ברבי תיילדה לברתה, נולדה לו בת, אבא כחל יש דייטי, הוא לא היה שמח יותר מדי, אמר ליבוע, הוא ניחם אותו, רביעה באה לעולם, כלומר הבנות מקיימות את העולם, אמר לי בר כפרה, תנחומים של אבל ניחמך אבוך, דתניה, אי אפשר לעולם בלא סחרים ובלא נקבות, אלא אשרי למי שבניו סחרים, אוי לו למי שבניו נקבות. כן, אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי, אשרי מי שאומנותו בוסמי, אוי לו למי שאומנותו בורסי. אבל אומר את זה בצורה אחרת, ודאי שהראייה המערכתית של החברה מחייבת איזון בין סחרים בין כאבות, ודאי שהדבר כך. פה לטענתם אנחנו מדברים על, על שאלה אחרת, לא המאזן הדמוגרפי וזה שהחברה צריכה מאזן, אלא כל אדם בתוך ביתו, מה הוא מאחל לעצמו? העולם מבינים שחברה חייבת המון מקצועות, אבל מה אתה מאחל לעצמך? מה אתה רוצה? אלו שאלות אחרות. בית הלל כאילו מכניסים את המאזן בתוך הבית שלך, אבל יש פה תפיסה שהיא מאוד מזכירה את מה שעולה כאן בדברי רשי בבית שמי, שהמאזן צריך לעשות, אבל איפה אתה בתוך הסיפור הזה? ואז מביאים כתנאי, כבר המחלוקת הזאת טוענים שהיא מחלוקת תנאי, והשם ברך את אברהם בכל, מי בכל, או רבי מאיר אומר שלא הייתה לו בת, לא להיבהל, כן, זאת התפיסה של מריבה. רבי יהודה אומר שהייתה לו בת, אחרים אומרים בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. אולי כדאי לקרוא דברים שהרמב"ן כתב על זה בפירושו לתורה, זה שמי שורה 25. הרמב"ן אומר כך, דרש רבי מאיר שלא הייתה לו בת לאברהם, וזו לא לברכה. למה? כי לא היה יכול להשיאה רק לבני כנען הארורים, ואם ישלחנה לארצו גם כן תעבוד שם עבודה זרה כמותם, כי האישה ברשות בעלה, ואברהם לא יחפות שיצא זרוע כשר משרה אשתו חוץ על הארץ, ואף כי יעבוד עבודה זרה. מה שהוא מתאר זו אותה מציאות חברתית סוציולוגית, שאישה נסמכת על שולחן בעלה, נולדת בת, צריך למצוא לה שידוך הגון, זה מה שצריך לעשות. בנסיבות שאברהם אבינו חי בהם, לא היה לו יכולת למצוא שידוך טוב. אם התחתנו הבנים שלו, יודעים שלאברהם זו הייתה פרשת שבוע, היה לו סיפור שלם למצוא שידוך ליצחק. הסיפור הזה הוא סיפור שממשיך עם יעקב, כשמגיעים כבר לשבטים התורה כבר לא מתמודדת עם הקושי הזה, אבל אצל האישה יותר בולט, יותר בולט בעיית השידוך, הלבדיות, הבדידות של אברהם, כאילו, ויש פה תפיסה שאתה אחראי על הבת, אתה צריך לגדל אותה, אתה צריך למצוא לה שידוך. בנסיבות שאברהם היה, עדיף שלא תהיה לו בת. נאמר את זה בנסיבות של חברה רחבה יותר, אז אתה יכול למצוא לו את השידוך, אבל עדיין בתפיסת העולם שלהם, זה עול קצת, זה משהו שהוא קשה יותר, כן? ואז הרמב"ן ממשיך ואומר, ורבי יהודה דרש כי בת הייתה לו, ואפילו ברת לו חסר רחמן, אביא הברכה בכל, כי לא היה לו כל אשר יחמדו, אנשים לא חיסר דבר. מי רוצה בית שיש לו רק מין אחד, שמראש הוא בוחר את זה, חברה בריאה, בית בריא, זה בית שיש בו גם סחרים, גם נקבות. הרמב"ן פה אומר חד וחלק, אנשים רוצים שיהיו להם בנות, ולא שאנשים לא אוהבים את הבנות שלהם ולא רוצים אותם, אבל יש פה אבל תיאור של מציאות חברתית שהיא מתארת גם כשזה בחברה לא של אברהם אבינו, את הפרובלמטיקה או איך שהם הסתכלו על זה, כן? ויש עוד גמרא שמקשרת את אוי לו למי שבנה נקבות, גמרא בסנהדרין בדף ק, כשהגמרא מנסה להבין למה אסור לקרוא בבן צירא, כלומר למה ספר בן צירא שהוא לא נכלל בכתבי הקודש, והגמרא מתארת שמצאו בו תכנים פסולים, והיא רוצה לבדוק איזה תוכן פסול מצאו בבן צירא, ואחד מהתכנים שהיא מציעה במהלך הסוגיה הזה, היחס שלו לנשים. כן, אלא משום, אומרת הגמרא שורה 19, דכתיב, בת לאביה מטמונת שווא, מפחדה לא ישן בלילה. מי שהבת שלו בחוץ והיא מתבגרת, הוא באמת לא ישן בלילה, כן? בקטנותה השמה תתפתה, בנערותה השמה תזנה, בגרה השמה לא תנסה, ניסית השמה לא יהיו לו בנים, מסכינה השמה תעשה כשפים. תראו גם איך חושדים בנשים מבחינת תרבותית. אבל אומרת הגמרא, למה זה סיבה לגנוז את בן צירא? זה נכון. הרבנה נמי אמרוה, אי אפשר לעולם בלא סחרים ובלא נקבות, אשרי מי שבניו סחרים ומי שבניו נקבות. אז יש פה גמרות מאוד ברורות שמתארות העדפה לבנים סחרים בבית. אני אזכיר פה עוד שתי גמרות שלא הבאתי בדף. גמרה נוספת בנידה בדף למד א', שם הגמרה מתארת שורה של המוראים שמתנים אפילו המלצות איך אפשר לעטות את קיום היחסים שיצאו בנים ושלא יצאו בנות, ומסבירים שזכר זה כולל בתוכו את המילה קרי, דהיינו הזכר הוא מפרנס, ובת זה עוד פלא אחיל, עוד מישהו לדאוג לו. אבל בצד זה גם יש גמרא הפוכה, צריך לדעת את זה. תמונה לא חד-ממדית, גמרא מאוד מפורסמת ברבתרא בדף קוף מ"א. שם הגמרא אומרת שרב חיסדא אמר לי בנתן עדיפה מבני, אני מעדיף את הבנות שלי על פני הבנים. הראשונים שם, מי שיעיין בהם יראה שהם מתקשים להבין למה, אבל יש שם למשל תוספות שאומר כי אפשר לבחור את החתנים, כאילו תחשבו, יש לך בן, נתקעת איתו, אבל אם זה דרך הבת, אתה בוחר את ה... ויש שם אולי שיקוף של בית רשי, לראה שיהיו רק בנות, ותראו איזה חתנים היו לו ואיזה נכדים יצאו לו, כן? אני רק אזכיר על דרך החידוד מדברים מאוד מפורסמים של רב חיים מויזר גרוג'ינסקי. שם הגמרא מביאה גם את ההסבר אחד שזה רק הבכורה, כי בת תחילה סימן יפה לבנים, של רב חיים מויזר נולדה הבת שלו, היא הייתה גם בכורה וגם יחידה, לא נולדו לו יותר ילדים, אבל מישהו אמר לו בת תחילה סימן יפה לבנים, אז הוא אמר לו על משקל הגמרא ביבמות בדף י"ב, בנים עדיפי מסימנים, כך הוא אמר לו. אבל אני לא בא להצדיק את זה או לומר שטוב לחיות ככה, אבל זה ברור שזה משהו שמושרש עמוק בתרבות. אני אומר שככל שהחברה יותר פטריארכלית, ככל שהחברה יותר חקלאית, ככל שהגברים עובדים בחוץ ואנשים יותר בבית, ככל שהחברה בנויה ברכב חברתי כזה, אכן יש פער מהותי בין נועד לך בן ונועד לך בת. ואני אומר, תלכו עוד פעם להודו, תלכו לסין. לעומת זאת, בחברה יותר טכנולוגית, בחברה שבה נשים מקבלות השכלה, בחברה שבה גברים ונשים הם יוצאים לכל מקומות העבודה, אני לא אומר שנמחקו ההבדלים, בכלל לא. כן? וגם במקומות העבודה ההבדלים לא נמחקו והדברים עתיקים. אבל בכל זאת, העניין הזה הוא תופס נפח אחר, הוא נראה אחרת, ואין שוב ספק שהחברה שאנחנו חיים בתוכה כיום מסתכלת אחרת על ההיבט הזה. אבל יש להניח, כך אני מציע, שדברי שיטת בית שמאי היא קשורה בתפיסות העולם שמופיעות שם, ולזה אני רק רוצה להפנות תשומת לב לדברים יפים של החתם סופר בפירושו לבבא בתרא שם. שם הוא פחות או יותר אומר שלהולדת צאצאים יש שתי מטרות. מטרה אחת היא לקיים את המין, שיהיה לנו המשכיות. והמטרה הזאת, הוא אומר, מקיימים אותה גם בזכר וגם בנקבה. חד משמעית, כך הוא כותב, ואני קורא בשורה 30, סוף 34, כן? היות וזכר או נקבה בוראם, ויקרא שמם אדם, כל המוליד זכר או נקבה אינו מביא לעולם אלא פלג גופי, ולעת זיווגם יגמור גוף אחד מבין בית האבות. אז לכן גם מי שמוליד בן, גם מי שמוליד בת, הוא נתן חצי לזיווג עתידי. בוודאי שהוא עשה דבר טוב, והוא צריך עוד שמח בדבר הזה, ומכל מקום, מי שהוליד הזכר, הוא בטוח משה תמיד חכם וצדיק, אשרי לו שגיע לחלקו דבר טוב. אם אתה אומר, אני רוצה המשכיות בתורה, בן אתה מתחוק, כל מיני, בחברה שזה נותנים רק לבנים ולא לבנות, שזו הייתה המציאות החברתית, אז אתה אומר, אני אשמח אם יהיה לי בן, אבל ברור שאין פה מחיקה של אנשים, כן?
אבל גם בימינו סחו, כאילו מאוד מאוד...
כאילו נאורים, נכון, כן.
קודם כל לא ירצה חמישה בנות.
אני אספר לך סיפור, אולי אסור לי לספר את זה, אבל אני אספר. יש לי אח שיש לו שבעה בנים ובת, ואח עם שלוש בנות. שתי הגיסות שהיו בהיריון באותו זמן עם הילד הצעיר. ואז אמא שלי אמרה לי, אח אחד חרדי, זה עם כל הבנים הוא חרדי, והשני הוא לא חרדי. אז אמרה לי אמא שלי אז, אני רוצה שזה שיש לו הרבה בנים, שיהיה לו עוד בת, וזה שיש לו רק בנות, שיהיה לו בן. אבל האמת, עדיף להיוולד בן במשפחה חרדית, ועדיף להיוולד בת במשפחה דתית לאומית. וכך אכן עשה הקדוש ברוך הוא. כך הוא עשה. כך הוא עשה, כן, לאחי עם הדתי לאומי נולדה עוד בת, ולאחי החרדי עוד בן, והוא גם יושב ועוסק בתורה היום, והאחות מכינה להם את הכל, יותר כמו... בחברה שלנו, ההבדל בין בנים ובנות, הוא אחר, הוא אחר, עדיין קיים, זה נכון. מאה אחוז, אתה אומר שלא נהיה צבועים, זה מה שאתה אומר. כן, שלא נהיה צבועים. אני אספר, כשנודע הבת שלי יפעת, נימדתי אז במכללה באלון שבות, והבאתי לחיים לכל אחד מהשיעורים שעברתי, ומישהו באחד מהשיעורים אמר לי, למה אתה עושה לחיים? נודע לך רק בת. כך הוא שאל אותי. אמרתי לו, אני אוהב את הבנות שלי, אם אתה לא, אז בסדר. אבל בכל מקרה, אנחנו נסכם כאן את העניין, ששיטת בית הלל כאמור להעמיד, זכר נקבה, שיטת בית שמאי רואה שהזכרים הם הממשיכים של הדרך של האב, אומר משה, המצווה היא על האב, הוא מכפיל את עצמו, וזו תפיסת העולם שיש כאן. כשהגמרא כאן הולכת, ובואו ניגע בזה בקצרות, בעניין של משה רבינו, ואת הלל נמי ללפו ממשה, אמרי לך, משה מדעתי הוא דעבד. כאן יש לנו בראשונים שני פירושים, אחד הפשוט יותר והשני מחודש יותר, הוא מופיע ברשי. תראו מה רשי אומר, מה זה משה מדעתי עבד? אומר רשי, משום שכינה, ואסור לשאר כל אדם לעשות כן. רשי מפרש את הביטוי מדעתי, שהכוונה שמשה הוא אדם יחד פעמי יוצא דופן, שלא ניתן לחכות את דרכיו. מה שמתאים לו לא מתאים לאנשים אחרים. ואני כמעט משוכנע שמי שלומד את הסוגיה כאן רואה לנגד עיניו את המתיחות שעולה סביב פרישתו של משה מהאישה, ודאי הוא חי בארץ נוצרית. השאלה אם יש פה מודל לחיקוי, האם האדם הדתי השלם טוב לו לחיות חיי משפחה, האם האדם הדתי השלם דווקא לא, וברור שכל ההתדיינויות, ויש פה תוספות יפה, שעוסקים בשאלה הזאת של פרישת משה מהאישה, השאלה הזאת עומדת על הפרק, אומרים, ממסתי קודם לבן הזית, ברור שזה נמצא ברקע, ומה שדומה שהסוגיה כאן מנסה לעשות עם הביטוי מדעתי עבד, זה בעצם לומר שזה לא נורמה, זה לא דבר לחיקוי. עכשיו רשי עד כדי כך רוצה לומר את זה, כך הוא מפרש את הביטוי מדעתי יהודה עבד. רוב הראשונים מפרשים אחרת, וזה הרבה יותר תואם את הלשון הגמרא, וגם זה נראה ככה יותר, שבעצם הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו את זה. מה זה מדעתי עבד? אנחנו עומדים פה על איזה קרקע מאוד מאוד עדינה, והתוספות לאורך כל הסוגיה ככה מפרשים אותה, שמצד אחד משה עושה קל וחומרים. אם הוא עושה קל וחומר, קל וחומר זה אחת מהמידות שהתורה נדרשת, אז כנראה הוא כן למד את זה מהתורה. מצד שני, לא, זה לא לחיקוי, כי הקל וחומר הזה הוא רק מדעתי, כשהתוספות מפרשים הכוונה, אפשר לפרוח את הקל וחומרים של משה רבנו. כן, עד כדי כך, זה מפחיד. קל וחומר אחרי קל וחומר, תוספות אומרים, לא, אפשר לפרוח אותו. כן, וכך למשל, כן, שלושה דברים עשה משה מדעתו, אני חוזר, הרקע הוא להגיד, זה מעשה חד פעמי, אין לחכות את המעשה הזה, כן? אז הראשון הוא פירש מן האישה, שאף אחד לא יעלה על דעתו גם לעשות את זה. שיבר הלוחות, גם פה כנראה על הרקע עומדת איזושהי תפיסה, למה להגיד זה מדעתי, לציין שזה מעשה מסוכן, זה מעשה בעייתי, אני אומר את זה בצורה פשוטה, זה מעשה קנאות. פעם שמעתי שיעור מדהים מהרב מדן, על בפרשת פנחס, והוא שאל את עצמו, מי לימד את פנחס את מה שהוא עשה? בבלק, זה היה בבלק. מי לימד אותו? והוא אמר, פשוט מאוד, איפה זה, מי לימד אותו? משה רבנו בחטא העגל, מה הוא עושה? הוא מוציא חרב, זורק את הלוחות לרצפה, הורג שם את כל מי שעבד עבודה זרה וכו'. ואז יכולת להרגיש שהרב מדן, שהוא גם קצת קנאי באופיו, בעצם משוחח עם הקנאות. כלומר, זה לחיקוי, זה לא לחיקוי, זה טוב, זה לא טוב, זה כולנו כאלה, כן? אלו שאלות גדולות, זה ברור שחזל התרדו מהשאלות האלה, ולומר זה לדעתי הוא דעבד, זה לומר, זה היה בסדר מה שהוא עשה, בסופו של דבר הגמרא אומר פה, כל ההתנהגויות שלו בשבילו היו בסדר, אבל שאף אחד לא עלה על דעתו, להגיד גם אני מוישה רבנו, שום פנים ואופן, אז זה גם על הפרישה מהאישה, זה לא מודל לחיים, ב' להיזהר משבירת הלוחות, כי מה אומרים ראשונים, מה צריך את הלוחות שחותים כדי בא לעשה עם הלוחות? נלמד אותם תורה, שיחזרו בתשובה, זה מה שצריך, מה זה לשבור, כן? והדבר השלישי זה שהפרישות הזאת, הוא עשה אותה לכולם. כלומר, הייתה למשה תפיסת עולם, שהוא ניסה להעביר אותה הלאה, וגם פה אומרים, עד כאן, כן? מה הדבר הזה? שהוא הוסיף יום אחד. והגמרא מסבירה, פירש מן האישה, מה היא דרש? אמר, ומה ישראל שלא דיברה עמהם שכינה, אלא לפי שעה? קבע להם זמן, אמרה תורה, אל תיגשו אל אישה. אני שמיוחד לדיבור בכל שעה ושעה, ולא קבע לי זמן, על אחד כמה וכמה. שפה תוספות יסבירו למה הקל בחומר הזה הוא לא משהו, כאילו למה זה מדעתי הוא דעבד. אז תוספות מסבירים, כזה שפעם אחת הוא הפריש אותה מפריה וריביה לשלושה ימים, וזה אתה לומד שאדם בטל כל ימיו. ב' אולי עשרת הדיברות זה התגלות יוצא דופן. ג' הקבע להם זמן, אולי הסיבה שהוא אמר להם לפרוש זה, כי יודעים בוודאות שמה, שההתגלות הולכת להיות, אבל אדם שלא יודע, אולי זה לא מחייב אותו לפרוש. גם יש ראשונים שמסבירים, למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו לפרוש? כי הקדוש ברוך הוא היה דואג להתגלות אליו כשהוא טהור, כן? כמו שלא ידע את זה. אבל אפשר כן לקלוט בצד מה שנאמר קודם, זה לא מודל לחיקוי, שיש פה תיאור של הייחוד של משה רבינו. אין אדם בעולם שחי בתודעה כזאת שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות אליי בכל רגע ורגע. ותוספות פה לא לחינם מביאים את הסיפור של אהרון ומרים, שהם שואלים שאלה מאוד פשוטה, כן? רק שנייה, עוד לא גמרתי את הגמרא, כן? באמת הגמרא, והסכים הדעתו לדעת המקום, שנאמר לכם, אמור להם, שוב עליכם, לא עליכם, ואתה פה עמוד עמדי, אז הוא לא קיבל היתר, אבל גם פה ראשונים כולם ישאלו, סליחה, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה פה עמוד עמדי, אז למה הגמרא אומרת שהוא עשה את זה?
מדעתו.
אז צריכים לחפש הסבר, שהוא גם עשה מדעתו, וגם הקדוש ברוך הוא הסכים, וזה בגלל שהולכים פה על חבל דק. גם משה רבינו היה בסדר, וגם אנחנו לא נהיה כמור. מה שהרמב"ן למשל בשבת אומר, יש מקבילה בשבת פזיין, ושם הרמב"ן פירש את זה, לא אצלנו. אז הרמב"ן שם אומר שמשה עוד פרש לפני הציווי של שלושה ימים על תקשו אל אישה, ולכן הסכימה המקום לדעתו, ומאז זה באמת ציווי, אבל לא מהרגע הראשון. ואתה סוף פה מכניסים את כל הסיפור של אהרון ומרים, אז בואו נאמר על זה מילה אחת, כן? מה עומד שם בשורש ההתדיינות הזאת שם, כן? אז תוספות פה אומרים, אם הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אז למה אהרון ומרים כעסו עליו? אומרים פה דבר מדהים, שאהרון ומרים, הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה פה עמוד עמדי. הוא לא גילה עליהם יותר טוב, הוא לא ידעו שהוא פורש מאשתו. מישהו פה יודע על השכן שלו, אם הוא פורש מאשתו או לא? הוא כנראה, הוא המשיך לחיות בבית איתה, באוהל איתה, והם אומרים, אבל מתי הם גילו את זה? הם גילו את זה ב... הם בלדד ומידד שהם שמעו את ציפורה אומרת אוי ומסכנה האישה שלהם, כן? ואז הם גילו ואז הם נכנסו בו. אני אגיד לכם רק משהו מאוד קצר על החטא שלהם. כל העולם מכירים את רשי כי תצא, שמה היה החטא של מרים? לשון הרע. אבל אני רוצה רק להפנות תשומת לב לרמב״ם שפרש את זה אחרת, זה הרע של משה סולובייצ'יק, אביו של סבי הרב, שיפנה את תשומת הלב לרמב״ם בסוף הלכות תרומת צרת. שם הרמב״ם אומר מפורשות שהבעיה או החטא שלהם היה חטא אחר לגמרי, לא חטא של לשון הרע. הוא אומר זה לא היה לשון הרע אפילו, כך הוא אומר הרמב״ם. אני קורא את לשונו, הרמב״ם כותב על עניין זה, זה עוד בדף. על עניין זה הוא מזהיר בתורה ואומר, הישמר בנגע הצרת, זוכר את אשר עשה השם לוקח למרים בדרך. הרי הוא אומר, התבוננו מה הראה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהיא גדולה ממנו בשנים, היא חצי אמא שלו, וגידלה אותו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, צריך להיות מן היאור, כן? כלומר, והיא לא דיברה בגנותו, שימו לב, אלא טעתה שהשוותה אותו לשאר נביאים. הטעות של מרים לא הייתה לשון הרע. רמב"ם אומר, זה אחות גדולה שמירה לאח הקטן שלה. בסדר? הייתה לה טעות תיאולוגית. היא טעתה באחד מי"ג עיקרים. לכן זה כפירה. מהו העיקר הזה? אחד מי"ג עיקרים של הרמב"ם זה שנבואת משה רבינו היא נבואה יוצאת דופן. היא נבואה ייחודית שאף נביא לא דומה אליו. שגם ברור מה עומד מאחורי העיקר הזה. שהיחיד שיכול להתנבא תורה זה משה רבנו. כל הנביאים האחרים מתנבאים סליחה? איפה רשי?
כי הוא אומר שהם אמרו הקדוש ברוך הוא פתאום הרשי שם
אמרו הרשי במדבר.
אוקיי.
בסדר גמור. אבל בכל אופן ברמב"ם פה מפורש הבעיה הייתה שהם לא קלטו שמשה רבינו הוא נביא יוצא דופן. ולכן נחזור רק לסוגייתנו, נחזור לסוגייתנו, זה משה מדעתי, הכוונה זה התאים למשה רבינו. אף אחד לא יכול ללמוד מזה, אף אחד לא חי ברמות רוחניות כאלה. כן, בבקשה. אוקיי, בסדר גמור. בכל אופן, הגמרא ממשיכה ואומרת, אני ממשיך.
זה הכי קרוב
לפשט. בוודאי, זה בוודאי. כי ממשיכה הגמרא ואומרת כך, שיבר את הלוחות מה ידרש, אמר, ומה הפסח שהוא אחד מ-613 מצוות, אמרה תורה, כל בן נחר לא יאכל בו, התורה כולה וישראל מומרים על אחת כמה וכמה, והסכימה דעתו לדעת המקום דכתיב אשר שיברת, ואמר ריש לקיש, אמר לי הקדוש ברוך הוא למשה, אשר שיברת זה יישר כוחך ששיברת, כן? וגם פה התוספות מיד פורחים את הקל וחומר של מוישה רבינו, מה הם אומרים? אין זה קל וחומר גמור, דשני פסח משום דו קודשים, אבל כל התורה כולה עד רבה יש לו ללמדם ולהחזירם בתשובה. אני לא אכנס פה עכשיו בכל הנושא של הרוחות, אני רק אגיד במחקר של המקרא אוהבים לומר שבאותה עת היה מקובל שהלוחות כאילו מסמלות את החוקה של המלך, ואם שוברים את הלוחות אז זה כבר לא מחייב, ואז מלך גם אי אפשר להעניש כי החוקה לא קיימת, כן? וזה עוד מה שהיה בדעתו. יש במדרש גם דעות אחרות שהוא לא שבר אותם בכוונה. רש"י לתורה מביא מה קרה ללוחות, האותיות פרחו באוויר וזה נפל לו, אבל פה יש גמרא שהוא קיבל החלטה שהוא ישבור את הלוחות, כן? ותהיה הסיבה אשר תהיה, כן? הוא אמר בעצם עם ישראל לא יכול לחיות עם הלוחות האלו, הוא לא מחויב, לא צריך לבנות את זה מחדש, צריך לעשות משהו אחר, כן?
אומרים לדעתו, זה אומר שבקית החלטה שיכול להיות שיש לסיפור, יכול להיות שיש שבר את הלוחות והקדוש ברוך הוא לא היה נוסע.
זה יכול להיות.
הוא לקח לשתו הרבה אומץ של משה, כמו שאנחנו רואים גם בחזקיה,
נכון.
שלושה דברים הסכימו איתו, ושלושה דברים לא.
נכון.
זאת אומרת, פה מראים דווקא את הגדולה של משה
שהוא כן
קיבל החלטה, ועוד
צרה של נכון, אני רק אפנה גם לתשומת הלב, הרמב"ן בשבת אומר, הוא לא מבין את הדרשה אשר שיברת, מה כל פעם שכתוב בתורה אשר זה שכוח. אז הרמב"ן אומר שצריך לומר אחרת. כן, כותב הרמב"ן כך, ושמעתי, משום דכתיב אשר שיברת ושמתם בארון לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, ואלמלא היה בשבירתן חטא, אין קטגור במקום סנגור, ומלמד שהייתה שבירתן חביבה לפניו. ומדרש אגדה, יהושע ושבעים זקנים תופסים בידיו שלא ישברם, והיינו ניסו לעצור אותו, ולא יכלו לו. אמר הקדוש ברוך הוא, תהיה שלום באותו היד שנאמר, ולכל היד החזקה אשר עשה משה. יש פה תיאור איך משה ביד חזקה הוא נלחם בהם והוא שובר את זה, ואפשר משום אחי דריש היי אשר לשון אישור, דיינו כשדורשים מילה אשר לשון אישור צריך להיות קונטקסט רחב יותר שגורם לך לרקוק ככה את המילה. זה אחד מהדברים הבולטים בעולם המדרש, זה דברי תורניים במקום אחד ואשרים במקום אחר. אתה לומד לקרוא את מה שקורה בפרשת כי תישא, כי אתה רואה במקומות נוספים בתורה איך התורה מתייחסת למעשה הזה של משה רבנו, איך היא מתייחסת ליד החזקה שלו, שזה באמת, למי יש יד חזקה בתורה? לשלוש דמויות, למשה, לפרעה ולקדוש ברוך הוא, כן? והמדרש כאן חושב שיד החזקה של משה זה שבירת הלוחות. ואז אומרת הגמרא, הוסיף יום אחד מדעתו, מי דרש לכתיב וקידשתם היום ומחר, היום כמחר. מה מחר לילו אמו, אף היום לילי אמו, דיידן הנפק לי, שמה מינה, תרי יומי, לבר מיידן. אז הדוקטורה אמרה, היום ומחר, אז היום, אם אני אגיד לכם בשתיים בצהריים היום, אז לכאורה עד הערב ומחר, אז יומיים, יום וחצי. ומשה רבינו החליט שיום צריך להיות יממות, דיינו שיש שוויון, כמו שהמחר הוא יממה, אז גם היום צריך להיות יממה, ולכן הוא הגיע למסקנה שצריך להוסיף עוד יום. ואיך אני רואה שההסכים דעתו לדעת המקום, כי זה לא שער השכינה, עד שבת, דיינו השכינה בסופו של דבר התגלתה רק ביום השלישי, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לחכות יומיים. גם פה תוספות מקפידים להגיד שאפשר לפרוך את הדרשות של משה רבנו. אומרים תוספות, אין זו דרשה גמורה דהיום משמע היום ממש, כן? ורק נוסיף שהרמב"ן כן, אני רק אקרא איך הרמב"ן בשבת מנסה להתמודד עם זה. שואל הרמב"ן, קשה לי, אם ידרש דרש לאו מדעתו אהבה ולא הסכימה לידו אהבה, והרבה כך יוצא בזה עשה משה, וגם הרמב"ן לא מצליח להבין את כל הגמרא הזאת. ויש לומר, ודאי אם רצה הקדוש ברוך הוא לאחר שלושה ימים היה אומר לו, וינוכים יום רביעי, אלא ודאי ליום השלישי אמר, אלא גלוי היה לפניו דעתו של משה, לפי כך מי שאמר לו ליום השלישי חזר ואמר לו יום ומחר, כדי שיהיה ברצונו של משה רבנו להתעלות במדרשו. בעצם הקדוש ברוך הוא השאיר את זה ואמר את זה בכוונה בצורה עמומה, כדי שמשה רבנו יהיה מעורב, כדי שיהיה פה שותפות של אדם עם אלוקים. בכל מקרה, אנחנו נסכם רק את החטיבה הזאת. מה היה פה שלושה דברים שמשה רבנו עשה מדעתו? כמו לדעת רש"י, דעתו הכוונה זה לא מודל לחיקוי, זה רק מתאים לו כי שכינה איתו, וכל אדם אחר אסור לו לנהוג באופן הזה. ראשונים אחרים, תוספות ורמב"ן, מבינים שהכוונה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו, הוא עשה את זה מדעתו, אבל הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אבל זה לא היה מוכרח שמה שהוא עושה נכון. דומה שגם הם באותו כיוון. רוצים לומר לנו שיש פה דבר שהוא לא מהווה מודל לחיקוי. בעיקר הדבר המסוכן הוא הרעיון הפרישה מהאישה. זה דבר שבאים להגיד לנו זה לא מודל לחיקוי. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, תניא רב נתן אומר, בית שמאי אומרים שני זכרים ושתי נקבות, ותלל אומרים זכר ונקבה. אמר רב הונא, מאי טעמא דרבי נתן אליבא דבית שמאי, תכתיב בתוסף הילד את אחיו את הבל. הבל ואחותו, קין ואחותו. העת מרבה תאומה, אבל זה כמעט הכרח, זה הכרח שהיו נולדו שם בנות. אחרת איך אפשר, כן? הוא כתיב, קישת לי אלוהים זרע אחר, תחת הבל כי הרגו קין. דיינו, בית שמי הם מפרשים, למה היא ילדה את שט? כי ברגע שנהרג הבל, אז אני צריכה, למרות ששימו לב, זאת אישה, כן? אבל אני צריכה מה לעשות? למלא את השורות, ומילוי השורות היה שהכניסה את שט. ורמנן, דו יהודה כמונית, היא שמחה, שרד עוד בן, מי אומר שזה מהווה איזשהו תקדים? תניה אידך, רב נתן אומר, בית שמאי אומרים, זכר ונקבה, רב נתן מייחס לבית שמאי את מה שעד היום היה בית הלל, מה שמקשה קצת על הכיוון שאני רצית לעשות, ואני אסביר. מה רצית לטעון? כל המחלוקות האלה קשורות בתפיסות עולם, שבית שמאי, בית הלל, פתאום אני מגלה שמייחסים לבית שמאי את מה שכולם מייחסים לבית הלל, מה שהוא אומר זה לא כל כך פשוט. ובית הלל אומרים, או זכר או נקבה, אמר רבא, מה התעמד רב נתן ליבא דבית הלל, שאמר לא תוהו ברא לשבת יצרה. וזה מעניין, זה פסוק שבית שמאי משתמשים בו בגיטין, פה מייחסים לבית, פה בעצם מה אומרים, עזוב אותי להעמיד את הבן שלך שירש את המשרד שלך, והבן שלך שיהיה תמיד חכם ממקומך, רק העיקר שמה יהיה לך? צאצא. אני רוצה להקריא לך פה קטע מאוד מעניין בפירוש הסג לתורה, שהיה הוטרד מהפער בין הברייתות האלה, בין המקורות. זה נמצא במהדורה של צוקר, שאני קורא את זה כמובן מהתרגום העברי, עמוד 321. תשמעו מה הסג אומר על מה שקורה במשפחת קין. הוא מנסה להבין למה התורה מתארת את כל התולדות של קין, של השבעה דורות. אני לא, במאמר מוסגר, יש שושלת קין ושושלת שט. זה ברור ש... וחזל אפילו ייחדו אותם בנוח, כי חזל אומרים שאשתו של נוח הייתה משושלת קין, נעמה, משבי קין. אבל רסג הולך בכיוון אחר, ורסג אומר, הסיבה הרביעית היא עד שהודיענו את השיעור של פריה וריביה, כפי שהיה בזמן הראשון, וקבע שהוא שניים או בן ובת. ואם היה כך לאיש או לאישה, קיימו מצוות פריה וריביה, ומשמע מלשונו שאישה חייבת בפריה וריביה, כי לעדה היו שני בנים, יבל ויובל, ולצילה בן ובת, תובל ונעמה. ומטעם זה הוסיף ואמר, ואחות תובל קין נעמה. אז הוא ממשיך ואומר, וכך שראינו במשנה, שני זכרים או זכר או נקבה. וזה רק בזמן ההוא שחיי בני אדם היו ארוכים. אבל בזמננו, או זכר או נקבה, ואם מת חייב להוליד אחר במקומו, ואם הוליד אדם כשהוא גוי וכולי, אבל מה עולה מדבריו? איך הוא הסביר לעצמו את הפער בין המסורות? שמה לקחו בחשבון? הבדלים בתוחלת החיים, הבדלים בבריאות, הבדלים בין זמנים שונים. כלומר, מפרש פה רס"ג, אומר את זה פה המאדיר לדעתי בצדק, כן, שרס"ג הבין שהסיבה שהמחלוקת בין התנאים בנויה על הדבר הזה, מי שאומר זכר או נקבה, הוא דמיין תוחלת חיים ארוכה, חיי בני אדם ארוכים, אבל בזמננו שיש הרבה תמותה, אז הורידו את הרף. זה כנראה נאמר על ידו כדי ליישב את הסיפור, את הפער הזה, כן? רק שנייה. כן, כותב את זה המסיג של רס"ג, סליחה, רב מסר, כתב השגות על רס"ג, הוא הביא את זה פה בהערות, והוא כותב ככה בהשגות, מה שאמר שני זכרים או זכר או נקבה היו חובה בזמן ההוא, אבל העידן הזכר או נקבה, סובר אני שעשה זאת מפני שראה בעניין הזה שני מאמרים שונים. האחד, מאמר המשנה, בית שמאי אומרים שני זכרים, בית שמאי אומרים זכר או נקבה, והשני, מאמר רב נתן בתוספתא. בית שמאי אומרים זכר או נקבה, בית הלל אומרים זכר או נקבה, והכריע בין שני המאמרים במה שקבע שני זכרים או זכר או נקבה בזמן אחד, וזכר או נקבה בזמן אחר. ואז יש לו את מה שהוא השיג. אבל זה, רס"ג ככה ראה לנגד עיניו את, את הפער הזה בין המקורות. אני לא יודע, זה בפירוש לתורה, אני יודע אם זה פסק הלכה. אבל בכל אופן, יש לנו כאן ריבוי מסורות בתנאים, סביב מחלוקת בית שמאי ובית הלל, כשהאפשרויות, אני מסכם אותן, אפשרות אחת זה או זכר או נקבה, הגמרא אומרת לא תוהו ברא, כמו מה תפיסת העולם, העיקר תעמיד צאצא שימשיך אותך. ילד אחד זה כבר, כנגד זה יש תפיסה שאומרת זכר ונקבה, שזה להעמיד ילדים שיכולים, אתה תורם לעולם בשווה זכר או נקבה. יש תפיסה שאומרת שני זכרים, שזה כנראה תפיסה שאומרת האיש חייב לשכפל את עצמו, וההמשכיות של האיש זה דווקא זכרים. החשבון המערכתי של העולם זה לא החשבון שהמצווה הזאת צריכה לעשות. כפי שנאמר פה בצדק, לשיטה כזאת תחייב עדיין להוליד הרבה ילדים, עד שיהיה לך שני זכרים, כי הסטטיסטית תצטרך גם להוליד נקבות בדרך כדי שיהיו לך שני זכרים. והשיטה הכי רחבה זה בית שמאי, לפי רב נתן, שזה שני זכרים או שני נקבות, שזה ממש תפיסה שאומרת פרו ורבו, זה שכפול של הזכר ונקבה המקראיים. עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, איתמר, היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר. ביוחנן אמר, קיים פריה וריביה, וריש לקיש אמר, לא קיים פריה וריביה. סליחה? אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, קיים פריה וריביה, ואהבו להם, יש לו ילדים. ריש לקיש אמר, לא קיים פריה וריביה, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ואז דו לטעמה, היו הם לשיטתם, דאיתמר, היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר. ואז השאלה היא, האם הילדים שיוולדו לו אחרי שיתגייר, האם הראשון שיוולד יהיה
בכור?
יהיה בכור. רבי יוחנן אמר, אין לו בכור לנחלה, דאהבה לראשית עונו. וריש לקיש אמר, יש לו בכור לנחלה, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. וזה אומרת הגמרא, הוא צריך, למה צריך לחלוק פעמיים? דהי השמינן בהי כמה הייתה, בהי כמה רבי יוחנן משום דמי קרנה מבני פריה וריביה נינו. ולעניין נחלה, דלה בני נחלה נינו, תוספות הראשונים פה מדגישים, הרי גם גוי יורש תביא, והכוונה אין להם דיני נחלה, כמו שיש לישראל, אין המודלי לריש לקיש, והיא התמרבאה, באקה אמר ריש לקיש, אבל בהי אין המודלי לרבי יוחנן צריכה. אני רוצה קצת לעמוד על היסודות שעומדים כאן בסוגיה, מצד אחד כולל יסודות של הבנת מה זה משפחה בעיני חז"ל, מה זה אבהות, מה זה המשכיות בין אב לבן, ומילא מה זה גירות, וגם יש פה כאמור גם תפיסות של מהי מצוות פריה וריביה, שזה רוכב על כל מה שנאמר קודם על בית שמאי, ועל השאלה שעלתה שם, האם זה פשוט ביולוגית להעמיד עוד דור, או האם מצוות פריה וריביה היא לייצר לך המשכיות לערכים שלך, לעולם שלך, לא רק להעמיד צאצאים. אז נתחיל בשיטת רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שאדם שמוליד ילדים, גם אם הוא היה גוי, והתגייר, רוב הראשונים אוחזים שאפילו אם הבנים שלו לא מתגיירים. אמנם הרמב״ם חולק, הרמב״ם כותב מפורשות שהבנים גם התגיירו. אבל רוב הראשונים, פשוטה של גמרא, לא כתוב בגמרא שהבנים האלה התגיירו, כי לכאורה מה התפיסת רבי יוחנן לגבי מצוות פריה וריביה, בעיקר רואים פה את השיקוף של לא תור ברא שבט יצרה, צריך לדאוג שהאנושות יהיה להמשכיות, להעמיד ילדים, גם הזכר הנקבה מדגיש רק את הריבוי של העולם, שהעולם ימשיך להתקיים, שהאוכלוסייה לא תיכחד, כן? ו... אז אנחנו מיד נבדוק את הנושא הזה, מה שנספיק היום, כן? האם גוי חיה בפריה וריביה? אבל רבי יוחנן אומר, האדם הזה העמיד ילדים, העמיד זכר ונקבה. לעומת זאת, בא ריש לקיש, ומה אומר ריש לקיש? ריש לקיש אומר שהוא לא קיים פריה וריביה, למה? גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. אז קודם כל צריך להבין את המושג הזה, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. הנחת היסוד היא שהאדם הוא לא רק יצור ביולוגי. אלא האדם הוא יצור שיכול לעצב את הזהות שלו. יש המון המון דמיון בין תיאורים של הרמב"ם בהלכות תשובה לבין תיאורים של גירות. אבל האדם לוקח אחריות על הזהות שלו, ורעיון היסוד שעומד בשורש הקביעה שגר שנתגייר כקטן שנולד אדם מזה, שביולוגית אדם בא מרקע מסוים ויש לו... אבא ואמא שביולוגית הולידו אותו, אבל כשאדם מתנתק מהעולם שלהם, מהזהות שלהם, מהערכים שלהם, ומעצב לעצמו זהות חדשה, נולד פה דמות חדשה שזה מנתק אותו, זה מעין לך לך מבית אביך, אתה מתגרש מכל העולם שלהם, מכל הזהות הזו, ואתה יוצר לעצמך זהות חדשה, ולכן יש לזה השלכות בהרבה מאוד תחומים, ספציפית כאן, אתה לא נחשב הצאצא של אבא שלך. וזאת למה? כי אבהות היא לא רק עניין ביולוגי, אלא אבהות ומשפחה היא עניין של שותפות ערכים. אני מפנה את תשומת הלב למי שירצה לעיין בספר אדם וביתו, יש מאמר ששמו הורות טבעית והורות גאולה. והרב בא במאמר הזה עומד על ההבדל בין ההורות של אדם וחווה לבין ההורות של אברהם ושרה. והדבר המרכזי שהוא מדגיש הוא שבהורות של אדם וחווה מודגשת רק
חלק הביולוגי,
רק חווה. האדם לא נמצא שם בכלל, הוא לא מתואר כהורה, וזה, כי הוא כמו פר ארבעה, סליחה על הביטוי. התפקיד שלו היה להפרות אותה, אבל ההורות מודגשת שהיא נתנה את החיים, שהיא הייתה בהיריון, שהיא ניקה. לעומת זאת, המקום הראשון בתורה שנכנס, ממש אבהות שמתוארת, זה אברהם אבינו, שזה טבוע בשם שלו, השם אברהם כולל בתוכו את אב. עכשיו, מה הרעיון שאברהם הוא אב המון גויים? שאתה יכול להיות אב של אנשים שלו, ילדת אותם, איך אתה מהווה להם אב? כי אתה נותן להם
ערכים,
ערכים, אתה נותן להם השראה, כן? והרב מדבר שם, אני לא אקריא פה את הכל, אני רק, הוא מתאר כך, במסגרת הקהילה הטבעית, תופסת האם עמדה מרכזית, בעוד שהאב מורד למעמד שהוא בלתי מוחשי ומורפל. לעומת זאת, הוא מדגיש עם הפרעתו של אברהם, עם ניסוד סוג חדש של קהילה, קהילת הברית, זכו להיגאל את תפקידה המורפל של האבהות, ואין החוויה חובקת את הכל של האמהות. והוא מתאר פה במילים מאוד צבעוניות, כן? איך משאדם נוטל על עצמו, וזה קראנו בתורה, שיש לו דרך השם שהוא מצווה את בנה ואת ביתו אחריו, ברגע שהשותפות גם בין בני הזוג הופכת להיות שותפות ערכית ומשפחה בנויה על ערכים, אז האבהות הולכת ומשתנה. בעצם השאלה שעומדת פה בשורש הסוגיה, מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, אפשר לפרש אותה במובן הזה שרבי יוחנן מדגיש את העניין הביולוגי, עמד את הצאצאים, מצוות פריה ורביה היה עמדת ילדים, והנה יש בעולם עוד שני בני אדם או עוד בן אדם. לעומת זאת, לשיטת ריש לקיש, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אני ברגע שאדם מתגייר הוא התנתק גם מילדיו הקודמים, כלומר כי הם לא המשכו, הם לא משויכים לעולם שלו, הוא יצר זהות חדשה, ולכן הוא צריך להוליד ילדים שיהיו בצלמו ודמותו, ורק אז הוא יקיים מצוות פריה וריביה. כשהדבר הזה נורא בולט גם בסיפור הבכור, הרי הגמרא גם בצריכות, מה היא אומרת? יכולתי לחשוב שרבי יוחנן יודע לריש לקיש בנחלה, וזאת למה? זה מאותה סיבה, כי נחלה הוא לא רק עניין ממוני. טוב, בן אדם מת, נשאר כסף, של מי יש של מי? טוב, שילך לילד שלו, הרי יכלו באותה מידה להגיד של מי זה הולך. זה קורה הרבה. זה הולך למדינה, המדינה אוהבת מיסים מירושה, אתם יודעים את זה? ארצות הברית של אמריקה מגלחים לך, אם אתה לא עשית תכנון טוב של הירושה, וגם היה לך יותר מ-600 אלף דולר, אז הולכים 60% מס. מה זה? זה כבר עלה, אוקיי. למה זה לא עלה לפני 20 שנה כשסבא נפטר? אני לא יודע. אמריקאים לקחו את רוב הירושה, כן? למה לא, כן? אבל אני אומר שירושה או נחלה בכור, שזה מה שמדובר, הוא ודאי לא מסמל רק ביולוגיה, אלא עולם הנחלה הוא מסמל המשכיות ושורשיות. ולכן אומרת הגמרא, היה מקום לחשוב ש רבי יוחנן יודע שלגבי בכור, אני לא סופר את הילדים הקודמים, אני מתחיל מההתחלה. אז זה ברקע כאן של הדיון, עומדת השאלה מה זה משפחה. וברור שגם עומדת פה השאלה של מה זה פרובו. כי כאן עולה השאלה, ונראה רק את הקצה שלו, בפשוטה של הגמרא כאן משמע שגויים חייבים בפריה וריביה. שכן מה אומרת הגמרא? והוא כאמר רבי יוחנן משום דם עיקר ענה מבני פריה וריביה נינו. סליחה? אז כאן השאלה היא איך לפרש את זה, כי הבעיה העיקרית היא שזה נגד גמרא מפורשת בסנהדרין. אז אנחנו כבר נראה את זה יותר בפעם הבאה, את הגמרא בסנהדרין בדף נון ט', גמרא קצת מסובכת, אבל הגמרא אומרת שם מפורשות שבני נוח הם פטורים, הם לא מצווים בפריה וריביה, רק יהודים מצווים. אז אנחנו נשאל את עצמנו, סליחה? פריה וריביה, בדיוק, זאת שאלה. פריה וריביה מופיע בבראשית א' ות', אז נראה את הגמרא שם בפנים, בסדר? וגם אני ממליץ, עכשיו, שאלת היחס בין הגמרא שם לגמרא כאן היא שאלה גדולה. אני רק מפנה כרגע יעקב, כהמשך לדבריך, לדברי התוספות כאן, בני פריה וריביה נינו. שם תוספות אומרים, ואם תאמר בפרק ד' מיתות, משמע דבני נוח לא מפקדו הפריה וריביה, אז תוספות אומרים, נסתפק בזה להיום, דהכה לה בני חיוב הפריה ורבייה כאמר, אלא כלומר שבניהם נקראים על שמם. כלומר, התוספות טוענים שהגמרא כאן באמת לא אומרת שגוי חיה בפריה ורבייה, למרות שרשי כך פירש את הגמרא. רשי כותב, בני נוח, בני פריה ורבייה נינו דכתיב, ויאמר להם פרורבו. אבל התוספות טוענים, הכוונה שהילדים הם ילדים שלהם. אני אומר, ברמה הביולוגית ודאי שהדבר כך. בעצם מה שרבי יוחנן אומר, די בזה כדי לקיים מצוות פריה ורבייה, כדי לפתור, כדי להגיד, האדם הזה העמיד ילדים בעולם, האדם הזה קיים את העולם. עכשיו הגמרא, כן. אז בואו נראה בפעם הבאה, האם יהודי שהוליד ממזר וקיים פריה ורבייה? האם יהודי שהוליד בן והבן השתמד הוא מקיים פריה ורבייה? זה דיון בפסקים. מצד אחד, ביולוגית הוא העמיד עוד אדם בעולם, כן? מצד שני, עכשיו על ממזר זה כנראה מחלוקת. אתה חושב שממזר לא קשור? אבל יכול להיות שיש כאן מוקד סביב השאלה, אם פריה ורבייה זה ביולוגיה, או פריה ורבייה זה... זה מעבר לכך, כן? רק נקרא עוד שורה בגמרא, וזה נסיים להיום. איתי ורב יוחנן לריש לקיש, בעת האיש הלך ברודח בלדן, בן בלדן, מלך בבל. אז מה השאלה? אלמה, שמה? שהבנים של גוי נחשבים הבנים שלו. אז אומרת הגמרא... אמר לביותן עובדי כוכבים אית לחייס נתגרו לית לחייס. פה בא ריש לקיש ואומר שגוי יש לו יחס אבהות כלפי הבנים שלו. מתי היחס הזה ניתק לפי ריש לקיש? בעקבות הגיור. זה מה שמופיע כאן. ואם כך לשיטת הסוגיה כאן, לדעת ריש לקיש, מה הדיון שעומד על הפרק? ודאי שלגוי יש יחס אבהות לזרעו, והשאלה היא רק האם תהליך הגיור מנתק את זה כפי שהסברתי קודם. אבל בירושלמי עולה בבירור, שמתי את זה פה בטבלה, פשוט גזרתי את זה מעבודת דוקטור על גר שנתגר כקטן שנולד מה, הוא פרסה את העבודה, למה לא? עבודה של יהודי בשם משה לוי. וזה גם נעשה לפעם הבאה. נשווה את הסוגיה של הבבלי לסוגיה של הירושלמי, וכפי שנראה בסוגיית הירושלמי עולה בבירור שהירושלמי חושב שאין לגוי יחס של אבהות כלפי ילדיו. זה מחייב קצת חשיבה. את התשתית נתתי פה כמו כבר היום, דהיינו התפיסה היא שביולוגית הוא יצא מזרוע, אבל שלא רואים פה איזושהי המשכיות ערכית, ולכן זה לא נחשב ייחוס. מה שננסה להבין קצת יותר זה מה עומד מאחורי זה. שנית, אני רוצה שתחשבו למה מכל הגויים בתנ״ך הביאו את השאלה מברודח בלדן בן בלדן. כלומר, אין עוד פסוקים בתנ״ך שמתארים גוי שהוא הבן של אבא שלו? ויער בלק בן ציפור, הנה מצאתי לכם פסוק כזה, כן? מה קרה, מה מיוחד בפסוק הזה, ברודח בלדן בן בלדן, מלך בבל, שרבי יוחנן בשני התלמודים הביא אותו כקושיה על... ריש לקיש. מה הסיפור שהגמרא מביאה בשורה הבאה על עבד? אז זה בעזרת השם לפעם הבאה אנחנו ננסה להשלים פה. אני חוזר, השאלה שעומדת פה ברקע היא שאלה כפולה. השאלה אחת היא מה זה אבהות, מה זה משפחה, רק ביולוגיה או לא? ושאלה שנייה גם מה זה פריה ורבייה, אם פריה ורבייה מספיק לה ביולוגיה או שהיא מעבר לזה. זה מה שאני רק אזכיר לסיום, זה דברים שתמיד חשבתי שהם בדיחה, אבל המאירי אומר את זה במפורש, וזה נראה שהוא אומר את זה ברצינות. וזה על אוי לו למי שבניו
נקבות.
אשרי מי שבניו, אוי לו מי שבניו נקבות.
שהוא לא מדבר על בנות בכלל,
יפה,
מדבר על
בנים שנקבות. יפה, אומר המאירי, ואני רק מקריא את זה, וזה אנחנו מסיימים. אומר המאירי, אף על פי שפשוטו של דבר הוא שהם מעדיפים בנים, יש להוסיף בפירושו שבניו נקבות, שהזכרים פחותים וחסירים, ואשרי מי שבניו זכרים שנמצא בהם השלמות. אומר המאירי, מי שהבנות שלו נקבות, אשריו. אבל מסכן מי ש... הבנים שלו נקבות.
כן.
יאללה טוב. טוב, רבי חנניה מנקשיא אומר...